רק העובדות מדברות.
5:46 כאן הערב, חזרנו עכשיו לטרגדיה שהייתה הבוקר בחיפה, חשד לרצח והתאבדות כאשר אם בת 28 ובנה הפעוט בן 10 חודשים נמצאו בדירה ללא רוח חיים. הרקע הוא ככל הנראה דיכאון לאחר לידה. כתבתנו מיכל וסרמן עם הפרטים על הסיפור הקשה הזה.
כן, זה קרה הבוקר בחיפה. האב ששב ממשמרת לילה במפעל שבו הוא עבד, מצא את בנו הפעוט ואשתו ללא רוח חיים. הוא הזעיק את כוחות ההצלה, אחר כך סיפר לחוקרים על מכתב שהשאירה האם, שבו היא מתארת מה שנראה כמו דיכאון לאחר לידה. החשד הוא שהאם הרגה את התינוק ושמה קץ לחייה. בני הזוג עלו מאודסה, מאוקראינה, לפני 6 שנים. הם התגוררו במקום כשנה וחצי. השכנים מספרים על זוג שקט, נעים, שהיה מסור לטיפול בפעוט. רגע לפני שאנשי זקה הוציאו מהדירה את הגופות של הפעוט והאם, האב ביקש אישור מהשוטרים לשוב אל הדירה, ביקש להיפרד בפעם האחרונה מאשתו ובנו הקטן.
וואו, טרגדיה, קשה לעיכול.
טרגדיה נוראה וקשה מאוד.
תודה רבה מיכל וסרמן, עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא הבאמת קשה הזה. דוקטור מאיה שפר, ערב טוב.
ערב טוב, כן, ערב טוב, זה קורא לב.
כן,
קורא לב לשמוע.
את אחראיתי, אשפוז בית מקוון, מרכז חווה במרכז רפואי שיבא. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה מה הסימפטומים, איך יודעים לזהות, כי אנחנו מערבבים בדרך כלל שאישה יולדת, אנחנו אומרים זה ההורמונים, זה העייפות, וגם אנחנו מגיעים מחברה שטוב שהתפיסה שלנו זה ילדים, זה שמחה והכל בסדר, אבל יש גם את המקרים האלה, אז איך יודעים לזהות?
לצד השמחה, סיבוך ההיריון והלידה הנפוץ ביותר הם הפרעות במצב הנפשי, והדבר הזה לא מקבל את אותו מענה, ביטוי וזהירות שמקבלים הפרעות נוספות, שכמו שאת אומרת, הן הורמונליות. למשל, כמו סכרת הריון, כמו רעלת הריון, הם גם מצבים הורמונליים שאנחנו יודעים שצריכים להיות, וחשוב שיטופלו. במקרה הזה, של, של, של דיכאון אחרי לידה, אנחנו מדברים בכלל על הפרעות נפשיות אחרי לידה, שתסבול מהם 1 מכל 5 נשים. אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד נפוץ, כשיש פה ספקטרום, החל מהפרעות הסתגלות קלות ועד דיכאון, שיכול להיות קל, בינוני, יותר קשה, ועד מצבים ככה מאוד חמורים, גם של פסיכוזה אחרי לידה. ואת שואלת על הסימנים, אז...
רגע, אני רוצה להתעכב על המספרים, כי את אמרת 1 מכל 5 נשים.
נכון.
כמה זה במספרים, המקרים היותר קשים? כלומר, יש, כמו שבעצמך הרי אמרת, יש דרגות שונות של דיכאון אחר לידה.
אז בישראל יש 180 אלף לידות בשנה בערך. אנחנו מדינה ולדנית. ואנחנו מדברים על משהו כמו כ-6,000 נשים, אם אני מעריכה ככה ממספרים שאנחנו מכירים על שכיחויות בעולם, כל שנה שיסבלו מתחלואה כבדה וקשה יותר. כשאני מדברת על דיכאון קשה, אני מדברת על אישה שתפקוד שלה מאוד נפגע, שמגיעה בחשיבה למקומות מאוד כאלה כמו מקומות אובדניים, שהיא סובלת מאוד. כשאנחנו מדברים על פסיכוזה אחרי לידה, זה מצב הרבה יותר נדיר, זה מצב של 1-2 מכל 1,000 נשים. אז זה איזשהו ספקטרום מאוד מאוד רחב, אבל גם אנשים שאינם בתחלואה קלה וקשה ונזקקים, באמת נגיד למסגרת שלי, של אשפוז בית מקוון או לאשפוז, הם עדיין נשים שסובלות, מצבם יכול להידרדר, ומאוד חשוב לזהות אותו.
אז איך מזה?
שאז קרן באמת על הסימנים. אז ככה, אם אני יכולה לתת חוקי אצבע, ככה, כללי אצבע. אז קודם כל חשוב שנרים את הראש מהתינוק, ומהציפייה שבאמת כל המצב הזה יהיה רק שמח. ונדע שיש אישה בסיכון, ונדע לשאול אותה, מה שלומך, איך את מרגישה? הרבה נשים שיגיעו אליי לא יגידו לי אני בדיכאון, אבל הם כן יגידו לי אני לא מרגישה כמו עצמי, משהו לא בסדר, והם ירגישו את הדבר הזה. אז קודם כל אני פונה לנשים, שאם אתם מרגישות ככה, בבקשה תפנו לרופא המשפחה, תפנו למשפחה, דברו איתם, תגיעו לפסיכולוג.
אז באמת, אחד באמת הדרכים, מעבר לרגע הזה שמזהים את המצוקה של היולדת, זה באמת התמיכה המשפחתית. ומבלי להכיר מקרוב את הסיפור של הטרגדיה בחיפה, דובר על זה באמת שהם היו בלי המשפחה המורחבת שלהם, שאולי לא היה מי שייתן את התמיכה הרגשית, הבעל שעבד חלילה בלי לשפוט, אבל במקרים האלה, תמיכה משפחתית או תמיכה רגשית זה משהו שממש יכול לעזור, נכון?
תמיכה בכלל היא אחד מהגורמים המגנים הכי משמעותיים. אנחנו לא נועדנו לעשות את הדבר הזה לבד, נועדנו לעשות אותו בשבט. תמיכה היא גורם מגן משמעותי, וכשהיא לא קיימת, היא גורם סיכון מאוד מאוד משמעותי לדיכאון אחרי לידה, ולחמורות נפשיות אחרי לידה. ואני רוצה רגע לחזור לסימנים ולתת איזה משהו קטן. הרבה נשים שמתקשות לישון, גם לא רק כי הן מטפלות בתינוק ושעות השינה שלו, אלא התינוק כבר ישן, או מישהו שתומך ומטפל בו, אבל הן לא מצליחות להרגיע את המחשבות, הן לא מצליחות להירדם, זה איזשהו סימן שצריך להרים דגל אדום. סימן נוסף זה חוסר תיאבון, זאת אומרת, שוב, אם אותה אישה לא תגיע לאכול כי היא מטפלת בתינוק כל היום, אבל היא כן באיזשהם נסיבות שכבר מצליחה להגיע אל מול צלחת של אוכל שאהוב עליה, אבל מסתכלת על האוכל והאוכל מסתכל עליה ואין חשק ואין הנאה משום דבר, גם מאוכל וגם בכלל. ומשהו שלישי זה ככה תוכן המחשבות, כי באמת כל העולם משתנה כשאנחנו הופכות להיות אמהות, אם התינוק נולדת המון דאגה והמון אשמה, אבל לצד זה, האם יש לנו גם הנאה בהורות, גם מחשבות אופטימיות, או באמת רק מחשבות פסימיות של אני סובלת, אני אימא לא מספיק טובה, אולי לתינוק הזה היה עדיף בלעדיי.
אז אלו בעצם נורות העזרה שצריך לשים לב אליהן. כן, ממש לקראת כן. סיום, וסליחה על הבורות שלי בהקשר הזה, יש כתובת ספציפית לפנות אליה במצבים מהסוג הזה, כשמזהים סימנים מהסוג הזה?
אז יש כתובות ספציפיות וגם לא ספציפיות. אני חושבת שהמענה הכי הכי זמין הוא באמת רופא המשפחה, טיפות חלב, אמונות גם על האיתור והזיהוי של דיכאון אחרי לידה, אפשר לגשת לדבר עם אחות טיפת חלב, אפשר להתקשר אם אנחנו מדברים על מצבי חירום לערן, אפשר ליצור קשר עם מרפאות יהודיות כמו מרכז חווה, אבל יש גם עוד מרפאות בארץ שעוסקות בבריאות הנפש. יש אתר שנקרא את לא לבד, ביוזמה של קרן בריאה יחד עם המרכז שלנו, שיש בו מיפוי של כל מיני, גם אפשרות לעשות איזשהו שאלון שייתן איזו אינדיקציה על מצבך, וגם אפשרות להגיע לכל מיני מקומות בקהילה. אני רוצה להגיד לנשים רק לפנות ולטפל, כי יש המון מה לעשות. אתם לא לבד, זה מאוד נפוץ.
תודה רבה ששיתפת אותנו במידע החשוב הזה.
במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. תודה רבה לך, שבת שלום, בשורות טובות. וממקרה טרגי אחד למקרה טרגי אחר, על ילד בן 8 שנהרג בצהריים במושב בן זכאי אחרי שנהג בסעית פגע.